زمان مودەوتی مزواوە.
שלום לכולם וברוכים הבאים לזמן מודעות עם זוהר. והיום נמצאת איתי יעל דגן לשיחה על תזונה, ואני אתן ליעל להציג את עצמה.
היי זוהר, היי לכולם. אני יעל דגן ואני אוהבת להגדיר את עצמי כמישהי שעושה ניסויים על בני אדם. והאדם הראשון שאני עושה עליו את הניסויים זה תמיד אני. ואם אני רואה שזה מיטיב איתי, אני ככה מעבירה את זה הלאה. והנושא של מזון הוא נושא שאני חוקרת אותו הרבה שנים. בהתחלה עם פחות מודעות, באיזשהו שלב עם יותר מודעות, ומתישהו גם הפרנה נכנסה לי לחיים, שזה מסע בפני עצמו, ממש לא לינארי. ואני מלווה נשים להתחבר לחלק בתוכן שיודע דרך כל מיני כלים כמו נשימות, מדיטציה, כתיבה, בעיקר להרגיש ולנשום. ומתישהו, ואני תלמידה שלך בשנתיים האחרונות, משהו כזה, אחת המתנות, ומתישהו נתקלתי בקורס שלך על תודעה, תזונה, פרנה, מזון, וזה פתח לי עוד משהו. וכששמעתי אותך אומרת במהלך הקורס, אתה דיברת על זה שאת רוצה לעשות איזה קבוצה שתלווה אנשים, ואמרתי, זה בדיוק מה שהיה חסר לי, זה תמיד חסר בעצם. סוף סוף מישהו שמדבר על פרנה ועל מזון בתדר שלי, זה משהו שעד אז לא פחות נתקלתי בו. אז לכן גם רציתי להיפגש ולדבר על הנושא הזה.
נהדר, אז באמת הקבוצה מתחילה בסוף אפריל, אז יוצא לנו תזמון ממש טוב. ובעצם אנחנו נקיים פה היום שיחה גם על מזון, גם על מודעות, גם על תזונה, גם על אכילה, גם על פרנה, וכאילו ננסה אולי להנגיש איזושהי גישה. ואני יודעת שאת הכנת רשימה של שאלות, ואנחנו גם, את תשאלי אותי וגם אנחנו נשוחח קצת, ואולי דרך השיחה הזאת נוכל להעיר לאנשים דרך קצת אחרת להסתכל על נושא שהוא כל כך מרכזי ובסיסי בחיים, גם אם הוא לא מרכזי לחלק מהאנשים כי הם פשוט אוכלים מה שיש או כמה שיש, ללא מודעות, זה עדיין תחום מאוד בסיסי, כי הוא כמו מלווה אותנו כשותף שקט ולפעמים גם כשותף מאוד רועש. בוא ננסה קצת לפרום ולהסתכל על כל הנושא הזה. אני אתן לך כזה להתחיל עם השאלות ונתגלגל.
מעולה. אז באמת כאילו מה שאמרת זה כמו הקדמה לשאלה הראשונה שלי, שהיא באמת על הנושא של מזון, שנדמה כאילו הוא תופס יותר ויותר מקום, כמובן לא אצל כל האנשים, אבל משהו בחברה תופס המון מקום. גם בנושא של דיאטות ולהפחית או להוריד או השמנות ודברים כאלה, אבל גם בנושא שמזון פשוט הפך להיות כמו כוכב טלוויזיה, ממש. זאת אומרת, סדרות שלמות על מזון ולהכין אותו, ומעניין אותי לשמוע מה דעתך על זה, מה גורם לזה, או כל דבר שיש לך לומר בנושא הזה.
אז אולי נתחיל מזה שבמשך הרבה מאוד שנים רוב האנשים את רוב העבודה שלהם ואת רוב השכר שלהם עבדו ממש ממש קשה פשוט כדי שיהיה להם מה לאכול. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במין עידן אחר שבו עדיין להרבה מאוד אנשים אין את הפריבילגיה הזאת של לבחור את המזון שלהם וכמה הם אוכלים, ובאמת יש רעב במקומות מסוימים ומחסור. אבל גם נאמר שבאמת אלפי שנים רוב העיסוק של הבן אדם היה פשוט לוודא שיהיה לו מספיק מזון, אם זה בחורף ואם זה בקיץ, כך שגם פעם בעצם מזון היה דבר נורא מרכזי, אבל לא כל כך במודעות, במובן של לחשוב מה אני אוכל וכמה אני אוכל ואם אני שמן או אם אני רזה או אם זה עם גלוטן או בלי גלוטן או טבעוני או לא, אלא בעצם רוב הפעולות שהאדם עשה במהלך היום היו להבטיח את זה שיהיה לו מזון להיום ואולי למחר, או לחורף, או לקיץ, בהתאם לאוכלוסייה והמקום שהיית בו. אז אם זה היה לגדל את המזון, או לראות את המזון, או לעבור ולנדוד ממקום למקום בעקבות המזון, זאת אומרת, במובן הזה זה לא השתנה. בתקופה הזאת, ונגיד בתרבות המערבית יותר, או בתרבות של האנשים שיכולים ללכת לסופר ולקנות את המזון, ויש להם את הכסף לזה, כאילו האנשים שכאילו כבר לא, כאילו בזיעת אפם אוכלים לחם, אלא נגיד פחות בזה, אז המזון עדיין נשאר נורא נורא דומיננטי, אבל כאילו הדומיננטיות שלו הלכה למקום אחר. אז או היום אתה ממשיך ממש לחפש את שיערי המזון כדי שיהיה לך, או את מעט המזון כי יש בצורת או מקומות במצוקה, ואז אנשים שם מחפשים את המזון עדיין במקום החומרי, מנסים לגדל אותו ולהשיג אותו ויש להם שם מחסור או קושי, עובדים מאוד קשה, או שאתה כבר לא עובד מאוד קשה כדי לקנות את המזון, אבל אתה מתעסק בו המון, באיך לבשל אותו ובמה לקנות ומה לבשל ומה מתאים ומה לא מתאים ומה אני אוכל ומה אני לא אוכל. זאת אומרת, איך שלא נסתכל על זה, באיזה מקום בעולם ובאיזה שלב, הרבה מאוד אנשים עסוקים בתזונה. איפה אנחנו רואים את זה קצת פחות? אולי בנגיד מנזרים מאוד ספציפיים, שברור שאתה אוכל את הקערת אורז והעדשים שלך וזה מה שאתה אוכל, ואז גם שם בעצם יש כמו מיתון מאוד מאוד גדול של התדר הזה של מזון כדי להתחבר למשהו אחר, ואני גם בטוחה ששם זה מפגיש עם דברים מסוימים. ואיפה זה תמיד כזה מוזר לי? תמיד מוזר לי לראות נזירים, נגיד הרבה פעמים רואים בסרטים גם, או נזירים נוצרים כאלה שהם שמנים, ואני לא מצליחה להבין איך זה הולך ביחד, כאילו נזירות עם עודף משקל. כך
זה עלה לי עכשיו כי אני בהודו ואני רואה נזירים בשבילים, וזה אותה מחשבה לפעמים ככה צצה לי גם. זה כאילו לא, משהו לא הגיוני בשילוב
נכון,
הזה.
כי משהו בלנהל את התזונה שלך, אני לא חושבת שזה בהכרח, שמי שמנהל את התזונה שלו הוא בהכרח נזיר או נזירי, אבל
כן,
אני
ברור.
כן חושבת שאם אתה נזיר ואתה מקדיש את עצמך לאלוהות, אז ניהול היכולת לעבוד עם היצר הזה שרוצה מזון ואוכל מזון ולוקח את המזון, הוא גם איזושהי מיומנות. אז אני חושבת שפשוט כל עוד אנחנו גם תופסים את עצמנו כיצורים ביולוגיים, וכאילו הקיום שלנו מותנה בקיום הגוף שלנו, גם אם אנחנו מאמינים בנשמות, עדיין האינסטינקט הזה של להזין את הרקמות האלה הוא ממש ממש עתיק, וכל עוד אנחנו מזדהים עם ההגדרה הזאת של כן, הבן אדם הוא יצור ביולוגי והוא צריך להזין את התאים, יש לנו את האקסיומות האלה, אז המזון הוא הבסיס. אחרי הנשימה והמים, כאילו, יש לך, אתה חייב להצליח לנשום, לשתות ולאכול. ואם אתה לא בקטע ההישרדותי של המזון, אז אתה רוצה כבר, אז כאילו, המסה הקריטית של אנרגיה הולכת לאיפה אני אוכל, ואיזה שף יכין לי, ואיזה מוצר גורמה, ומאיפה הוא הגיע, ואיך הוא גודל. כי זה הדומיננטיות, כאילו, נשארת, רק ההתעסקות בדבר הזה משתנה, כי זה פשוט מין תדר בסיס. אנחנו רגילים היסטורית להתעסק במזון 90% מהזמן ערות שלנו. כאילו, אז גם עכשיו כשאנחנו
אז
ערים,
זה כמו
אולי זה
טבוע
פשוט,
בנו?
אני חושבת שזה הרגל, שאם אתה לא עובד כל היום בשדה, או לא עובד כל היום במכרה כדי שיהיה לך אוכל ולחם לקנות מהחקלאי, כן, שכאילו משהו בהתעסקות, וגם אני חושבת שהמזון דואג להשאיר אותנו בתשומת לב אליו. אוקיי, אז אתם לא עכשיו עובדים 20 שעות כדי לגדל אותי, אז תעבדו 20 שעות בהייטק כדי ללכת לאכול במסעדת שף הזאת. כאילו שיש משהו במזון, שבגלל שהמזון, מה הוא בעצם? הוא עשוי מחומרים שגדלים, אם זה דג, אם זה חיטה, אם זה סוכר, אם זה ביצה. אוקיי? עכשיו, כל הדברים האלה יש להם תודעה. לתרנגולת יש תודעה, לחיטה. אנחנו כאילו חושבים, אוקיי, היי, אני מגדל את הסוכר, אני מגדל את הדג, או אני דג אותו, והוא, כאילו, אני טורף אותו, אני מעליו. אבל זה ממש לא נכון, כי בחוויה שלי, כי בעצם, במובן מסוים, הדג טורף אותי. הוא דואג, כאילו, להיכנס לתוך המערכת שלי, ומהרגע שאכלתי אותו, או את החיטה, או את הסוכר, יש לו ישיבה בתוכי. ואז הוא אומר לי, אני רוצה עוד סוכר, אני רוצה עוד סוכר, אני רוצה עוד דג, אני רוצה עוד דג, אני... ואז כל התודעות האלה של העץ, של הדגן, של הפרי, של התרנגולת, של הבקר, הן כאילו בעצם מנסות לבסס את עצמן בתוכנו, כי התודעה שלנו היא מעניינת. זה כאילו, הרבה פעמים אנחנו חושבים על טורף ונטרף, אוי אוי אוי, העיט אכל את העכבר והעכבר מסכן. אבל העכבר בעצם מרכיב עכשיו את העיט, והוא חלק מהתודעה של העיט. עכשיו, זה לא שאני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך את הפרדיגמה הזאת של הטורף נטרף, אני חושבת להפך שאנחנו צריכים לנקות את עצמנו ולחזור לאיכות המקור. והאחיזה של המזון בנו היא קיצונית. אז לא נדבר עכשיו על מה עושה העיט עם העכבר, לא ניכנס לאבולוציה הזאת, אבל
כן.
אני חושבת שמבחינתנו, כאילו, המזון כאילו נאחז בנו, במובן מסוים. לא קונספירציה ולא זה, אנחנו קהילה. התודעה שלנו היא קהילה. ונגיד את רוצה לעשות חילופי שלטון בממשלה. את יכולה, אוקיי, עוד פעם ימין, עוד פעם שמאל, עוד פעם אופוזיציה. או את יכולה להגיד, וואלה, כאילו, לא בא לי עוד פעם לסדר מחדש את אותם אנשים במפלגות שקוראות לעצמן בשמות אחרים. אז זה לא עגבנייה וזה מלפפון וזה לא מלפפון, אז זה גבינה וזה לא גבינה, אז... אלא את רוצה אולי להרכיב את הקהילה מחומרים אחרים. אבל אלה שיושבים בכנסת לא רוצים לזוז. אז הם דואגים שתעבדי אצלהם.
אבל זה גם אלה בכנסת שלא רוצים לזוז, והמזון שכאילו יש לו את ה... קיבל בנו איזה חלק ולא רוצה לעזוב. אבל גם זה נורא מפחיד. אני יודעת שזה, שאפילו עכשיו אולי שאנשים שומעים רק אנשים שומעים על קבוצה נגיד לשינוי תזונה, זה כבר מפחיד. רגע, אל תיקחו לי את ה... כאילו, זה נורא מפחיד אנשים, לפעמים הם כבר בצמרמורות רק מ... רק מלחשוב על ה... זאת אומרת, למה השינוי הזה כל כך מפחיד אותנו? זאת אומרת, יש משהו בשינוי,
כי הוא עמוק.
גם בממשלות וגם ב...
נכון. כי הוא עמוק. כי זה לא מסתכם בלהוריד קצת סוכר. זה לא מסתכם בלהוריד קצת קלוריות. ברגע שאת עושה שינוי בתזונה, את משנה את הבלופרינט, את התשתית האנרגטית שלך. וזה לא נגמר בזה. כי אז פתאום את משנה את זה, ואז אולי רגע... פתאום הקפה או התה או הקפאין, כאילו, את מזהה ש... כאילו זה כמו דומינו כזה, שאת יכולה להתחיל משינוי ממש קטן, כמו אפילו לא לעבור לטבעונות, פשוט לשנות קצת את המאזן בין, ככה זה התחיל אצלי, קצת לשנות את המאזן מאכילה מן החי לאכילה מהצומח. פתאום קלטתי שזה לא מאוזן, כזה מחשבה קטנה כזאת, שוואו, אני... ו...
שאת
כמו
אוכלת
שאכלת
יותר
המון
מהחי, זה היה
בעבר, היה
בעבר,
תקופה
כן.
לידה שאכלתי הרבה מהחי, בעיקר עוף וביצים. כאילו אני לא כל כך אכלתי בקר אף פעם וגם לא גבינות, אבל ופתאום קלטתי קצת חמאה וגבינה צהובה, אבל זה היה כאילו ארבעה מוצרים כאלה שהיו די דומיננטיים. פתאום קלטתי ש רגע, אולי אני צריכה לשנות שם משהו. ורק במאזן, בלי להיות צמחונית ובלי להיות טבעונית. וברגע שאת מתחילה את השינוי הזה, אתה מגיע עוד שינוי, ועוד שינוי, ועוד שינוי, ועוד שינוי, ופתאום זה כבר לא מדויק, וזה כבר לא מדויק, ובעצם, ברגע שאת מתחילה במודעות עם משהו, אז פתאום, זה כמו שאת אומרת, היום אני רק... יעשה סדר קטן בארון, אני לא מתכוונת עכשיו, אבל ברגע שאת נכנסת לארון הזה, פתאום את כזה אומרת, לא, רגע, גם את זה לא לבשתי מלא זמן, ורגע, את זה אני אמדוד, ופתאום זה כבר לא הארון, אז אם כבר עשיתי את הארון, אז פתאום אני לא יכולה שבארון הזה יהיה סדר, ובארון הזה לא יהיה סדר. זה תחום כל כך רחב. אני חושבת שכשאני, ואני חושבת שהוא מאיים על סדרי עולם, לשנות משהו בתזונה, ואני גם אומרת את זה בקורס B של הנשימה. לשנות משהו בנשימה זה לשנות סדרי עולם, כי זה אפילו עוד קדום למזון. ברגע שאת משנה משהו באורך שאיפה שלך, או אפילו דברים הכי עדינים, כאילו משנה דברים בסדרי העולם. עכשיו, היתרון והפחד בעבודה עם תזונה, זה נורא מוחשי, זה הרבה יותר מוחשי מנשימה. כאילו בהתחלה, כי את, יש לך רצון לאכול משהו, ואת עושה את
כן.
השינוי, וזה כאילו, זה יושב על ההרגלים הכי הכי קדומים, ואני חושבת שהדבר הכי קשה לבן אדם בעולם זה לשנות הרגל. זה כאילו הדבר הכי מאתגר. ומזון זה הרגל, ונשימה זה הרגל, וזה הרגלי בסיס. אז אני חושבת, אל תיקחו לי את זה, כי גם אנשים קשה, החיים מאתגרים. ומזון הוא מאוד מנחם, והוא מאוד מטשטש, והוא מאוד מרכך, והוא מאוד מרגיע. הוא ממש סם משנה תודעה. הוא חומר משנה תודעה.
לגמרי, ממש.
עכשיו, הוא משנה אותה לכל מיני כיוונים.
לגמרי.
אבל הוא מאוד מרגיע. ועכשיו את באה
כן, אפילו
לשנות
היום, את
משהו?
יודעת, שישבתי וככה חשבתי על על המפגש שלנו, ישבה לידי אישה צעירה ודיברה בטלפון ושיתפה בקשיים. ככה שמעתי את האנרגיה שלה כזה על סף דמעות, ואז היא אמרה, בסוף השיחה היא אמרה, טוב, אני אזמין לי עכשיו משהו מתוק להירגע קצת. זה ממש כזה, זה משהו כזה בתרבות גם, אני סדרות טלוויזיה שככה תמיד רואים את הגלידה אחרי שהיא נפרדת מהחבר ודברים כאלה, זאת אומרת, זה ממש כזה שזור לנו בתרבות.
וגם התינוק הוא בוכה וישר נותנים לו ציצי או בקבוק.
נכון.
כאילו בעצם אנחנו מגיל מאוד צעיר מרגיעים מצוקה, והחלב של האימא הוא מאוד מרגיע, הוא מכניס הרבה חומרים והיניקה מרגיעה, אז זה גם לא רק החומר שנכנס, זה גם התנועה שאנחנו עושים עם הלסת, שהיא כאילו הפעלה של המון שרירים שהיא פשוט מאוד מאוד מרגיעה. וכשאתה לועס משהו זה המון אנרגיה, האנרגיה הזאת שלפני רגע הייתה חרדה, עכשיו היא הופכת ללעיסה. אז במקום שהיא תשתולל לי בגוף, זה עוד אפילו לא משנה אם זה גלידה או מלפפון, עוד לפני שבחרתי מה אני אוכלת, עצם הלעיסה ועצם ההפעלה של הלסת מחזירה אותנו לאיזה מין חוויה של אוקיי, זה בסדר, אני חוזרת לבסיס, אני יוצאת מהראש, אני חוזרת לגוף. וזה כאילו דרך להתקרקע, ואנחנו נוטים להיות המון ברגש והמון כזה בראש, האש והמים שלנו כזה כל הזמן. ואז אם המזון הוא הדרך שלי לחזור לגוף, ואז באמת הגוף, זה אנחנו נרגעים, כי מה קורה? זה אפילו עוד לפני המזון, עוד לפני שזה גלידה או משהו כזה. עצם זה שאני אוכלת, אני חוזרת לגוף. אני חוזרת לגוף, הנפש נרגעת. אני לא בגוף, הנפש בהצפה, המחשבות בהצפה. אז אני מנסה בלימודי נשימה להחזיר אנשים לגוף באמצעות נשימה, שזה לא יושב על המזון, כי גם נשימה היא מזון. אבל עדיין יש משהו שאתה כזה, לרגע האנרגיה עולה, ואתה אוכל משהו והיא מיד יורדת, וכמובן שהתרבות שלנו מטפחת את זה, וגם הפכה את זה לממש אי עניין כזה.
כן, אמרת עכשיו, הנשימה היא גם מזון, את יכולה אולי, יש אנשים שנראה לי זה נשמע להם, אוקיי, אף פעם לא חשבתי שאני אוכל חמצן בין הארוחות, למה את מתכוונת?
בן אדם יכול לא לאכול כמה ימים ולשרוד, הוא יכול לא לשתות כמה ימים ולשרוד, הוא לא ינשום יותר מכמה דקות וזה נגמר. גם הנשימה אחראית למטאבוליזם, כאילו הנשימה היא המטאבוליזם הראשון שלנו. זה הדופק הזה וזה הזרימה של הדם וזה החמצון של הדם. וכשאנחנו נושמים במודעות, ונקרא לזה, בוא נגיד כשאנחנו נושמים בנוכחות, ואנחנו מעשירים את הנשימה ולומדים לעבוד איתה בצורה יותר עמוקה ובחיבור יותר עמוק לגוף, היא נותנת לנו יותר אנרגיה. כי הנשימה ממילא נותנת לנו אנרגיה. לא ננשום 2-3 דקות, אין לנו אנרגיה, זה נגמר. אנחנו נושמים מאוד מינימום. אנחנו אוכלים הרבה ואנחנו נושמים מינימום. אבל עכשיו, דרך אגב, אני לא אומרת להחליף מזון בנשימה. זה לא השיטה. כן, אז לא לעשות את החיבור הזה עכשיו
אוקיי.
בראש, וואי, לא יהיה לי מה לאכול, ועכשיו אני צריך כל היום לנשום. זה לא כאילו כשאנשים יושבים מסביב לשולחן, אז אני כזה עם צלחת ריקה ואני נושמת. זה לא הסיפור, זה לא עובד ככה.
כן.
זה שני קווים מקבילים, שאני מזהה שכשאתה נושם יותר, ונושם במודעות גדולה יותר ובנוכחות גדולה יותר, אלמנט האוויר נכנס ליותר חלקים בגוף. הוא מאוורר את האלמנט אדמה, את המים, את האש, ואז אנחנו נהיים, משהו במאזן הפנימי שלנו משתנה. ואז אנחנו גם אולי רוצים קצת מזון אחר, או פתאום מזון לא, מסוים לא מתלבש לנו. אבל אני חושבת שזה כאילו קווי התפתחות. אתה יכול לעשות קווי התפתחות דרך המודעות, דרך הנשימה, דרך התזונה. דרך התזונה, היתרון של זה, זה שזה מאוד קונקרטי. זה כאילו, לאנשים לפעמים, תהליך מודעות הוא לא מספיק מוחשי. ואנחנו רגילים בעולם הרוחני לעבוד מהאור אל החומר. אנחנו מגיעים לתובנה, למודעות, ולאט לאט מורידים את האור לחומר. ואני מזהה שתהליך דיאלקטי גם מאיץ את התהליכים וגם מאוד תומך את התהליך הזה של מהאור לחומר. שאם אני פועלת מהחומר לאור, כי נגיד נשימה מבחינתי היא דבר מאוד חומרי, היא דבר מאוד גופני. נשימה היא הפעילות גופנית הראשונה. אני כל היום שואבת, וכאילו, אז מבחינתי נשימה זה לא פעילות רוחנית, זה פעילות מטבולית, זה פעילות גופנית שהיא מניעה זרימה. והזרימה הזאת היא כבר גם מייצרת איזושהי מודעות. לכן אני אומרת שנשימה בנוכחות היא גם מניעה תהליכים כאלה, והיא גם מגבירה את האנרגיה, והיא מגבירה את הנוכחות, והיא גם יכולה לתמוך במובן מסוים, ככל שאני יותר נוכחת ונושמת יותר בנוכחות, לא כארוחה, אלא באופן שוטף.
כן.
הצורך שלי במזון ביולוגי, מאזן שם משתנה.
אני חושבת שבאופן כללי נוכחות, זאת אומרת, אני לאחרונה שמתי לב שכשאני אוכלת בלי שום דבר מולי, בלי בן אדם, או בלי טלוויזיה, או בלי איזה פודקאסט, או בלי שום דבר, פשוט אוכלת בשקט עם עצמי, אני גם אוכלת הרבה פחות. זה הרבה פחות מעניין. פתאום מגלים את העניין באוכל עצמו, כי בדרך כלל אנחנו מעסיקים את עצמנו משהו אחר, והאוכל הוא על הדרך, כאילו, מעניין לנו את הפה, אבל לא באמת מרגישים. או למשל, אם תואמים, אם עוצמים עיניים ותואמים איזה מזון, לא תמיד הוא טעים כמו שהוא טעים לי כשאני בשוונג של האכילה הזאת. כאילו, אז הנוכחות הזו, אני מרגישה שהיא קשורה גם ממש לאכילה עצמה, לכמה אנחנו אוכלים, למה אנחנו אוכלים, פתאום טעמים. פתאום יש טעמים שהם לא טעימים לי כשאני לא עסוקה במשהו אחר. ואת מכירה, את מתחברת לזה?
אני חושבת
מכירה את זה?
שנוכחות, אני חושבת שנוכחות פשוט משנה את חוקי המשחק באופן כללי. כי בעצם אי הנוכחות שלנו דורש מהגוף ללכת על חושים, על כאילו חידוד חוש, כאילו חושים אחרים, במובן הזה שכשאת לא נוכחת, אז האכילה מחזירה נוכחות. כשאת לא נוכחת, אז החדשות מחזירות נוכחות. כשאת לא נוכחת, אז בעצם מה כל הדברים האלה שמפעילים אותנו, ריחות וחושים, הם מגבירים את הנוכחות. אז בן אדם נגיד הולך בג'ונגל, זה כבר לא ג'ונגל של יער ועצים, ג'ונגל של עיר. כן? אז אם הוא לא נוכח בתוך עצמו, אז העולם כזה מעורר לו מלא נוכחויות. ואז כאילו הוא מפעיל אותו, ואז הוא צריך כמו לאסוף את עצמו, לסדר את עצמו, לארגן את עצמו. לנהל את עצמו. עכשיו, ככל שאתה פחות נוכח, הכוחות של העולם מושכים אותך. הריח מושך אותך, המראה מושך אותך, אתה רוצה לאכול, כי בעצם כל הדברים האלה, הצלילים, פתאום אתה מסתובב כי אתה נבהל, אבל כשאתה נוכח, אז כאילו אתה במרכז, וקורים כל מיני דברים סביבך, וכל המאזן בינך לבין העולם משתנה. זה משנה המון דברים.
כן, נוכחות. אני רוצה שניגע גם, הקבוצה הזאת היא באמת גם מלווה שינויי תזונה, וגם יש את המילה פרנה, שזו מילה אולי שפחות, שלא כל האנשים מכירים אותה בכלל, או יודעים לאיזה כיוון אנחנו, גם אם ישמעו עליה פעם, אני לא יודעת, אולי תגידי על זה משהו, מה זה פרנה?
אז כבר ראיתי בעקבות איזה פוסט שכתבתי, שמעתי על הכת הזאת של הפרנה, ממש קראו לזה כת, וזה היה מעניין לחשוב על זה ככת, כי אני לא רואה בזה לא אידיאולוגיה ובטח לא מבנה סגור ובטח לא, אבל אני כן רואה בזה זהות. ואולי זה מה שהיא זיהתה, כי לכת יש זהות מאוד ספציפית. ומבחינתי פרנה זה סוג של דרך חיים, וזה סוג של זהות. זה לא, עוד הרבה לפני שזה הפך להיות עניין של אוכל וכמה אני אוכלת. אז בואו נגיד משהו נורא נורא בסיסי למי שלא יודע בכלל מה זאת המילה הזאת.
כן.
זה בעצם גישה שאומרת שהבן אדם יכול להתקיים בהרבה הרבה הרבה פחות מזון, אולי אפילו בכלל בלי מזון, על ידי זה שהוא משנה את ההגדרות במוח שלו ובגוף שלו, ומסגל את עצמו לנוכחות אחרת ולתדר אחר. ובעצם אנשים שהולכים בדרך הפרנית מנסים להפחית מאוד כמויות של מזון עד צומות ארוכים, או אפילו לא לאכול לתקופות. ומבחינתי פרנה זה בעצם לזהות שאני לא רק ישות ביולוגית, אני ישות אור. ומבחינתי הפרנה יותר משהיא להוריד מזון, היא להתחבר לזהות אור הזאתי, ולהתחיל להתחבר למשהו אחר שמזין אותי. כאילו זה נכון, זה מין תהליך דיאלקטי שאני גם נפרדת ממשהו, אבל זה לא שאני אומרת, אוקיי, אני מפסיקה לאכול כי אני יודעת שזה אפשרי. זה לא שאני רק מורידה מזון ואני נכנסת לאיזה מין משהו כזה, כי אני יודעת שזה אפשרי, וגם יש לזה הרבה יתרונות, במובן מסוים כשעושים את זה נכון.
אבל בואי רגע לפני ש... בעצם, זה בעצם להתבסס יותר על איזשהו אנרגיות נוספות שהן לא מזון. ככה אני קצת, הסתכלות שלי, שבעצם כולנו מכירים נגיד סיטואציה שאנחנו נגיד מאוהבים או באיזה פרויקט נורא חדש ואנחנו שוכחים לאכול נגיד. איך פתאום אנחנו לא צריכים לאכול, איך פתאום אנחנו לא רעבים, איך פתאום הגוף שלנו לא צריך, כי אנחנו מקבלים איזושהי אנרגיה ממקור אחר בעצם. ואני מרגישה בתהליך שאני עוברתי עם הפרנה, שאם אני לא מזינה את עצמי במשהו אחר, זה לא עובד. אני לא יכולה סתם לא לאכול ולהיות בסטרס וכל מיני עניינים רגשיים וכל מיני... אני צריך... זה לא כאילו אתה נשאר בלי כלום. זאת אומרת, יש איזה משהו שמזין אותך בעצם.
נכון, זה
כאילו זה כמו
לשנות,
איזה
בגלל זה אני
ספקטרום
אומרת
כזה,
שזה...
שכל אחד הוא נמצא
אני חושבת
איפשהו
שזה...
עליו. זאת אומרת, זה כמו איזה ספקטרום כזה, שיש אנשים שניזונים יותר מאוכל וקצת על אנרגיה אחרת, וזה כאילו אתה הולך באיזשהו תנה על הספקטרום. כמו הרבה דברים.
כן, אני חושבת שזה תיאור מעניין, לא חשבתי על זה ככה, אבל כן אני חושבת שבאמת לפעמים כשאנחנו מאוד מתרגשים ממשהו ומשהו מאוד מעסיק אותנו, כמו נגיד יש לנו את הדימויים האלה של המדען המשוגע או האמן המשוגע, שהם כאילו לא אוכלים, הם יכולים להיות בסטודיו שלהם שעות כי הם יוצרים איזו יצירה, ואת לא רואה אותם, אנחנו קוראים להם משוגעים כי משהו שם יוצא מהאיזון שאנחנו רגילים לראות, אבל בעצם הם נמצאים באיזושהי יצירה, באיזושהי זהות אחרת, באיזושהי תנועה, באיזושהי זרימת אנרגיה. עכשיו שוב, אני חושבת שהדבר הזה של משוגע, זה כשאנחנו לא מנהלים את זה נכון, ואז נגיד, אתה יכול להיכנס לאיזה טריפ של יצירה או התאהבות ולשכוח לאכול ולשתות, אבל אז דברים יוצאים לך מאיזון ואתה לא מתפקד, ורגע אחרי זה יש נפילה רגשית, ואז אתה אוכל הרבה. ובמסע של הפרנה, אתה רוצה לנהל את זה. אתה רוצה לבסס את הזהות החדשה, שהיא בעצם, אנחנו ישויות של אור. אנחנו ישויות של אור שחוות את עצמן גם דרך המבנה הזה, אבל ככל שאני ישנה את הזהות שלי ויעמיק את הזהות הנוספת שלי, אז בעצם הזהות הביולוגית היא כאילו נהיית... מקבל מקום יותר מצומצם. זה לא שאני מפסיקה להיות ישות ביולוגית, וזה לא משהו כזה, אבל זה בהחלט כאילו חיבור. זה חיבור. מבחינתי לא הייתי יכולה ללכת בדרך הזאת בלי חיבור לאלוהים, בלי חיבור למלאכים, בלי חיבור לעשייה, בלי חיבור לשליחות, בלי תשוקה מאוד גדולה לבהירות, ליכולת להגיע לתודעות שונות. בעצם מה אני, בשבילי הפרנה זה גם פשוט המקום הזה שאני התחלתי את המסע מודעות שלי ברגע של ייאוש. ישבתי על השטיח ואמרתי, אני לא יכולה יותר לשמוע את המחשבות שלי. אני לא יכולה יותר לשמוע את המחשבות האלה, את הלופים האלה, את המחשבות האלה, את הרגע, אני לא יכולה, אני חייבת, חייבת מחשבה חדשה. פשוט חייבת, חייבת שמשהו אחר יקריין את עצמו בראש שלי. וככה התחלתי לתקשר, ובעצם התחלתי כאילו, בלי להבין מה אני עושה, כאילו להסתכל למקום אחר, לחפש. כאילו לכוון את הראש, ממש להתרכז, ולעשות ככה, וממש כאילו בכוח למצוא איזה חוט כזה שאני יכולה, פשוט לא יכולתי יותר לשמוע. עכשיו, אם אני הולכת עוד אחורה, אז כבר בגיל שנה, או לפני גיל שנה, כאילו סירבתי למלא מזונות. זאת אומרת, משהו כנראה גם בתודעה שלי הגיע כזה, יש הרבה ילדים כאלה, דרך אגב, שלא
הגיע
רוצים לאכול
מבושל,
דברים.
אפשר להגיד.
כן. אבל כאילו יש הרבה ילדים שמסתייגים ממזונות מסוימים וההורים רוצים
כן.
לפתוח אותם לזה, אומרים להם שזה בריא, או מכריחים אפילו. אבל בעצם לא כל מזון בריא לכל אחד, ולא כל מזון מתאים, ולא כל מודעות מתאימה לכל מצב. אז כאילו, והיו תקופות ארוכות שדחיתי מזון בשנות ה-20 שלי, שזה כאילו היה נראה לי, לא הייתי אנורקסית אף פעם או משהו כזה, וגם לא בולימית, אבל זה כאילו היה נראה לי מעליב לאכול. כאילו, מה זה העלבון הזה? מה זה המנגנון הזה? הבטן שלי לא רצתה את זה. מגיל צעיר כזה, מזון ניפח לי את הבטן. תמיד היה לי מין בטן נפוחה, וזה לא כאילו, הייתה שם תשומת לב, אבל... אז בוא נאמר שבשבילי מזון זה משהו שמלווה אותי כל החיים, אבל רק ב... רק ב-16-17 שנים האחרונות, זה יותר... כבר עם הבנה מאיפה זה בא, למה זה מטריד אותי, למה זה קשה לי, ואני גם אוהבת מזון. אני רק אומר, זה ממש חשוב לי לומר, אני אוהבת אוכל
אוקיי,
טוב,
באמת רציתי
ממש.
לשאול אותך אם את, על העניין הזה של אם היית פעם בן אדם גרגרן כזה שנורא אוהב דברים מסוימים, כי אולי יש אנשים
אני לא
שחושבים,
יודעת אם
אוקיי, לה
גרגר.
זה קל, כי...
זה לא קל. אני לא יודעת אם הייתי אומרת גרגרן, אבל כאילו יש דברים שממש אהבתי. ותמיד מזון גם עשה לי קצת כאב בטן, כמעט תמיד. דרך אגב, מזון מהחי, נגיד, לאכול שניצל לא עשה לי אף פעם כאב בטן. ביצים לא עשו לי כאב בטן, אבל קטניות נגיד, שזה מה שאתה אוכל כשאתה טבעוני, כאילו מגיל צעיר עשו לי כאב בטן, כן? אבל... אז דווקא בשבילי לוותר על מזון מהחי, מזון מהחי עשה לי ברמה הגופנית. כאילו, לבטן שלי היה הכי קל לעכל אותו. ביצים, שניצל, תפוח אדמה, כאילו, ממש סידר אותי. זה היה המזון שהכי הכי אהבתי, והיה לי הכי טעים, וגם פיצה. ממש ממש אהבתי פיצה. ופסטה, ואני
אולי אגב זה
מאוד
מראה
אוהבת
עוד משהו
חיטה.
שכל אחד יש לו, זאת אומרת, כל אחד יש לו את הדברים שטובים לו ואת הדברים שפחות, זה לא בהכרח, זאת אומרת, מה שלך עושה נעים או לא נעים, בהכרח עושה למישהו אחר. אולי יש דברים שהם קצת יותר משפיעים על יותר אנשים, אבל זה גם מאוד ייחודי, נכון? זה כאילו...
זה מאוד ייחודי. זה גם, אני חושבת שיש היום גם טכנולוגיות שמראות את זה. מכון ויצמן פיתח את השיטה הזאת שמראה את הבקטריות שיש לך בבטן, ואיזה צירופים אתה יכול לעכל, ואיזה צירופים אתה לא יכול לעכל, לפי הגנטיקה של הבטן שלך. ואז כבר מגלים שמלא דברים שאנשים חשבו שהם בריאים, להם זה יוצר נפיחויות וקושי בעיכול ובמטאבוליזם. זה מאוד אישי. אני נגיד מעולם לא יכולתי לאכול דברים חיים. לא סלט, אם זה לא עבר איזשהו בישול, אם זה לא עבר איזושהי הקפצה, אני לא מסוגלת. כאילו, הספציפיות שלי, אז כאילו, אני הטבעונית הכי לא קלאסית, כי אני לא רוצה את הסלט, ואני לא רוצה את ה... כאילו, אני לא יכולה. אני מגיל צעיר לא הסכמתי. פירות עוד כן היה תקופה, וגם את זה הורדתי, אבל אז קודם כל אני אומרת על עצמי, לא כדי להגיד עכשיו זה נכון או לא נכון, גם זה ממש לא הגישה של הקבוצה, מה שהקבוצה רוצה לעשות זה לעזור לכל בן אדם רגע להתחיל איזה מסע חקירה עם עצמו, לא מי בריא, לא בריא, לא מי זה טוב מוסרי או לא מוסרי, או טבעוני או לא טבעוני, וגם לא פרנה או לא פרנה, אלא בואו רגע נסתכל על זה, מה יש לי בצלחת, מה אני אוכלת, למה אני נמשכת. נגיד אחד השינויי תזונה הכי גדולים שעשיתי היה להוריד שמן זית, שזה היה מוצר שצרכתי אותו המון והרבה שנים, ופתאום גיליתי שאין משהו שאני מבשלת בלי שמן זית, כי נכון זה הכי בריא, זה הכי כזה נכון ואנטי אוקסידנטים
מתבקש.
ומתבקש, ופתאום קלטתי רגע, עץ השמן זית, עץ זית זה עץ דחוס, זה עץ נורא שורשי, יש בו משהו מאוד עתיק ואדמתי, ורגע, איך נתתי למשהו כזה ריבונות כל כך גדולה, שאני לא אוכלת שום דבר בלי הדבר הזה? וזה היה נגיד אחד השינויים הגדולים שעשיתי, שהם לא מין שינוי, אוי, קפה זה לא בריא. קפה היה חבר שלי הרבה מאוד תקופות, כולל בתקופות פרניות. מעט מינון מאוד קטן של קפה עזר לי במטאבוליזם, נגיד, מול לחץ דם נמוך, או כל מיני דברים. היום נגיד אני בלי קפה, אבל נגיד, הוא חבר שבא והולך. אני לא מסתכלת, ואני לא עושה שיימינג, נגיד, אני נורא נעלבת בשם החיטה. כי כמעט כל מי שעושה שינוי תזונה אומר, בלי גלוטן, בלי גלוטן, ואני ממש נעלבת, כי בשבילי החיטה היא החיבור למונותאיזם. שם המונותאיזם כזה השתרש בחוויה שלי, בתודעה של האדם, כשהוא התחיל לגדל חיטה. ואני אוהבת חיטה. וממש, ואת כל הדברים שעושים מחיטה. וכן, בטוח זה ניפח לי את הבטן, אבל אני חושבת שכל דבר שאנחנו מכניסים, הוא עושה לנו משהו ברמה מסוימת כזאת או אחרת. ואני יכולה להגיד שהיו מזונות שממש היה לי קשה לוותר. אז אני לא יודעת אם גרגרנית, אבל בהחלט כזה קרייבינג למשהו, ואני רוצה את זה, והיו תקופות שגם הרשיתי את זה לעצמי. אבל גיליתי שיש לזה מחיר. וגיליתי שכל המזונות שכאילו מרגיעים, משמרים מצב תמידי של מתח בגוף. הם מרגיעים אותך, ואז עוד פעם חוזרת הדרמה, ואתה לוקח אותם עוד. ואז הם מרגיעים אותך, נגיד, התגלית הגדולה שלי הייתה הקקאו בהקשר הזה, שהוא כאילו הכי מנחם את הנפש, והוא משאיר אותה באופן קבוע, פעילה, בתוך הארכיטיפיות שלה, וכל מה שזה אומר. וזה היה שינוי מאוד כזה עמוק, להחליט שאני לא נותנת לזה יותר מקום. וקקאו היה אחד המזונות ש... הרבה שנים הלך איתי. היו תקופות שלא אכלתי שום דבר חוץ משוקולד וקפה, כשהייתי באוניברסיטה זה היה כזה 80% מהתזונה שלי, אבל כאילו אני לא באה, אני לא, אני, הגישה שלי לא טהרנית, היא גישה כזה של, ועדיין יש לי כבוד עמוק לקקאו, כי אני יודעת שהקקאו עזר לי לעבור תהליכים, הוא לימד אותי לפגוש בכלל את הנפש שלי, בכלל להיות בנוכחות בנפש, הוא הכניס אותי לגוף. החיטה הכניסה אותי לגוף, המזונות מהחי תמכו בי בתקופות שהייתי צריכה את האנרגיה הזאת של איזה שהם חושים, כי הייתי מנותקת מהגוף. נגיד לפעמים כשהורה מתייעץ איתי על תזונה של ילד או קורה משהו כזה, אני שואלת, הוא אוכל בשר, הוא לא אוכל, כי נגיד לפעמים כשילדים הם אובר אגרסיביים, דווקא לאכול מהחי מאוד מסדר שם משהו. אז כאילו הגישה היא לא טהרנית, היא מאוד ספציפית, מי הילד, מה הוא צריך, או מי המבוגר. וכן, וזה
ובאופן כללי
שינוי
אני
קטן,
חושבת שזה
לא
תהליך,
באים לזה. כן.
אני חושבת שזה תהליך שצריך להיות בו הרבה רכות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נכנסים לתהליך הזה, או אני יודעת שגם לי היה את זה תוך כדי הפרנה, היו לי כל מיני שלבים בדרך שהייתי מאוד קשוחה עם עצמי ועם עם מה שאני לאו דווקא טהרני כמו שאת קוראת לו, אבל אפילו הפוך לפעמים, אבל קשיחות כזו, זה חייבים עכשיו ככה, זה בלי זה, זה עם זה, זה. ואני חושבת שהאיכות של רכות בכללי היא מאוד משהו שכדאי להכניס לעוד ועוד, עוד ועוד מקומות, אבל גם במקום הזה של התהליכים עם מזון, זה להיות מאוד רכים עם עצמנו, כי כמו שאמרת, זה משהו שהוא מאוד טבוע בנו.
כן, אני חושבת שרכות זאת מילת מפתח, רכות, רגישות וכבוד. כבוד עמוק למערכת היחסים העתיקה שיש לגוף הזה עם המזונות הפלנטריים. זאת קהילה. זאת קהילה שכל תא פה מורכב מאיזה מזון פלנטרי, מאבולוציה פלנטרית. לכל תא יש נשמה כזאת, הוא מחובר לאנססטרס שלו, לאבות הקדומים שלו. את באה להתערב בזה? את צריכה ממש לכבד מה את מבקשת מהתא הזה עכשיו לעשות. עכשיו, את מחברת אותו כמובן למשהו חדש, וזה נעים לו. אבל גם כשאנחנו מתחברים למשהו חדש, זה לא אומר שהפרידה מהישן היא כל כך קלה. וגם היא צריכה הדרגתיות. אבל אני כן אומר ש... וגם הרכות זה... אחת מהנחיות הבסיס שלי, בכל תרגיל נשימה כמעט זה ננשוף ברכות. כאילו, בואו נכניס לך, ובתקשור, מבחינתי תקשור גבוה זה לדבר לעצמך ברכות, זה לא לדבר עם המלאך מטטרון, זה לדבר לעצמך בתדר גבוה. אנחנו רוצים לראות רכות בחיים שלנו, אבל כאילו גדלנו דרך מושגים של משמעת עצמית, התמדה, ובעצם הרבה הכריחו
כוח
אותנו לעשות
רצון תמיד.
כוח רצון. אלה דברים מאוד מחלישים בעיניי. אני לא עובדת לא עם כוח רצון, אבל אני כן אומר שאני מזדהה שגם לי היו פרקים של הרבה משמעת עצמית והרבה גבולות. כי אין מה לעשות, כשאת באה לשחרר משהו ויש לך כוונה חזקה, יש את הרגע שאת צריכה את הרכות ויש את הרגע שאת צריכה את הגבול. ומה שאנחנו מחפשים זה לעשות את השינוי שאני כן יכולה להתמיד בו. זאת אומרת, אז אם עכשיו אני נכנסת לקבוצה, ואני רוצה להיות פרנית, או אני רוצה להיות טבעונית, או אני רוצה להוריד 30 קילו, או לא משנה מאיזה סיבה, או יש לי הפרעות אכילה, לא משנה מאיזה סיבה אני נכנסת לקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת לדעתי יכולה לתת מענה כאילו מאוד מאוד כוללני, כי היא באה לבטא איך לנהל מערכת יחסים. מערכת יחסים ביני לבין עצמי, ביני לבין המזון, איך אני עושה את זה לעצמי? מה אני עושה לנפש? אני אומרת לה, לא, את לא תקבלי יותר מעכשיו גבול, מה היא תעשה? אחרי 3 חודשים, מרד. ואופ, יש לי רגרסיה. וככה, נגיד, הרבה פעמים אנשים של דיאטות, עושים דיאטה, יורדים, אחר כך עולים יותר ממה שהם ירדו, ואז עוד פעם דיאטה. כי כשאתה לא עושה את זה ממקום של התחברות למשהו שמיטיב איתך, כשאתה לא עושה את זה בעדינות וברכות, ויחד עם זה, גבולות, נחישות, כוונה ברורה. וכן, היו תקופות שהייתי הרבה יותר, כאילו, יש תקופות שכשאני מזהה את מה שאני צריכה לעשות, אני יכולה להיות מאוד מאוד קשוחה עם עצמי. אבל כי אני יודעת שאני כבר יכולה לעשות את זה. ואז זה לא אומר שזה קל. לפני שנה וחצי, הפסקתי לאכול כמעט באופן מוחלט למשך 3 חודשים, וזה לא היה פשוט. זה הציף מלא דברים נפשיים, וזה הציף מלא פחדים, ואפילו חשבתי שזה יהיה לתמיד, אז זה היה מין אבל כזה, מה אני לא אוכל יותר תפוח אדמה, שזה המזון שאני הכי הכי אוהבת, ופתאום מזון זה מגע, זה חיבור, זה תחושה, זה גם הגנה, כי זה ממסך משהו. פתאום אתה מסתובב בעולם ואתה כולך חשוף, ושוב, וגם נגיד מישהי כתבה לי, תקשיבי, אני רואה את מה שאת כותבת, אבל אני רואה בתקופה הזאת שדווקא הטבעוניים ואנשים שהם יותר רגישים, זה כאילו מחליש אותם. הם צריכים את המזון המחזק הזה. ולכן אני חושבת ששינוי בתזונה, בלי שאתה מבוסס טוב במודעות שיכולה להכיל אותו, הוא לא בר קיימא, כי אתה לא אמור ללכת עכשיו רועד כזה וחשוף ופרני בלי הגנה של מזון, אם אין לך את העוצמה להתמודד עם כל הדבר המורכב הזה, שהחיים לא מיד נהיים פרנים איתך ורגישים אליך. אז זה כזה, זה גם נחישות, זה גם לפעמים כן לשים גבולות, אבל את הגבולות שאני יכולה להחזיק ממקום של אהבה. ואני יודעת שכשיצאתי מה3 חודשים האלה, 4, זה היה כמעט 50%, אבל לא משנה, הסוף היה יותר דומיננטי. יצאתי ממש הרבה יותר בריאה מאיך שנכנסתי. יצאתי ממש, כאילו היו לי דברים בגוף שלא עבדו טוב, וכאילו זה הוריד ממני מלא שנים.
כן.
ו... זה ממש הצעיר, והיו רגעים מאוד מלחיצים. היו רגעים שכזה הרגשתי שהגוף שלי לא יעמוד בזה. עכשיו שוב, אני לא מאחלת לאף אחד, מה זה לא מאחלת? אני עובדת מתוך חיבור פנימי, אז אני יודעת לסמוך על עצמי, אני בזה הרבה שנים. אבל אני כן יודעת שאחרי החודשים האלה חזרתי לאכול, לא, הרבה, לא את כל הדברים שאכלתי קודם. כל פעם זה מין סיבוב כזה, שאתה מוריד עוד משהו.
כן.
ואז יש עוד איזה סיבוב, ואז אתה מוריד עוד משהו. כי אתה צריך לבסס את הביטחון של הנפש, אתה צריך לבסס את ה-well-being בגוף. אתה לא רוצה לייצר טראומות.
כן, אני חושבת שגם רק כשאתה מתחיל בדרך הזו ולצמצום אכילה כזה, אתה פתאום מבין כמה זה עובד, כמה זה דוחס לנו נגיד רגשות, ופתאום הכל דברים צפים וצריך להתמודד איתם. והתחושה של החשיפות הזו שאת אמרת, אני כתבתי על עצמי, אני כמו חשופית לתקופות מסוימות ממש כזה. פתאום התנהלות של אנשים אחרים נכנסת לי יותר פנימה, כי אני כאילו יותר... ואז באמת צריך את המקום הזה שמתחיל לבנות את העוצמה ואת הגבולות ואת ה... זאת אומרת, זה תהליך, כמו שאמרתי בהתחלה, זה ממש לא לינארי. זה ממש לא לינארי. זה לא שיום אחד, כאילו יש תהליכים כאלה שכאילו אומרים לך שתבוא ל10 ימים והופ, אתה פרני. 99%
אני חושבת
מהמקרים, אולי אחד למיליון מישהו, לא יודעת, עובר שם איזה משהו ולא יודעת, אולי זה קורה, אני לא רוצה להגיד שזה לא יכול לקרות, אבל זה ממש תהליך, ורק ש... רק שאנחנו... זה כמו קצת להסתובב שיכור בעולם, ורק כשמפסיקים לשתות, מבינים בכלל מה זה העולם הזה בלי לשתות. ולאכול זה לא משהו שאנשים מפסיקים סתם, זה לא כמו לשתות אלכוהול נגיד, שפתאום... זה משהו שהוא... רוב האנשים לא התנסו בלא לאכול מעבר ליום כיפור, וגם זה הם אוכלים כל כך הרבה לפני וכל כך הרבה אחרי.
נכון, זה... אני חושבת שזה, אני ממש זוכרת, גם עכשיו אני בתקופה יותר פרנית, לא קיצונית כמו אז, אבל אני אוכלת מעט וגם ממש דברים מאוד ספציפיים, שיש דברים שיותר מפעילים, יש דברים שהם יותר ניטרליים, אבל אז יש לי יותר שעות פרניות, שאני ממש מרגישה את התדר פרני, שכאילו הגוף עובד על מערכת אחרת, זה ממש חוויה גופנית. אבל החשיפות הזאת, אני ממש זוכרת שכשאני בימים יותר קיצוניים כאלה, אני יכולה לראות מישהו מעשן נגיד בסרט, ואני מריחה את הריח ממש חזק. או הבת שלי, כשהייתי ממש בתוך התהליך כזה, באה והתיישבה לידי והיא הייתה במחזור, ותוך דקות קיבלתי מחזור. או קרה לי שהיא עמדה לידי, ופתאום היא נבהלה שמשהו מטייל לה על הרגל, וכזה הרימה את המכנס, ואני ממש הרגשתי את זה מטייל על הרגל שלי. כאילו, אז... ואז שוב, אני מרגישה שנגיד, אחד הדברים שעבדתי עליהם הכי הרבה בשנים האחרונות זה גבולות. לבסס גבולות. גבולות לעצמי, ואיפה אני מוכלת, ולמה אני מתחברת. ואני חושבת שבלי הגבולות האלה לא הייתי יכולה, כי הפרנה נורא פותחת. היא נורא מרחיבה. ואם אין את הגבולות שיכולים לתמוך את זה, אז זה מקום פרוץ, זה מקום מעייף, זה מקום מתיש להיות בו, והוא מתיש ממילא דרך אגב. מה זה מתיש? הוא לא מתיש, אתה ישן פחות, כי אתה יותר ער, הגוף בעצם יש לו הרבה יותר אנרגיה כשהוא עובד על פרנה, וכשהוא לא עסוק כל
שזה
היום
מדהים.
בלעכל. כן.
זאת אומרת, הדבר הזה, זה אני חושבת משהו שמאוד קשה לאנשים, כל כך גידלו אותנו על זה שאוכל מביא לנו אנרגיה. דיברתי השבוע יצא לי לדבר עם מישהי ולספר לה שבאמת כמה חודשים לא אכלתי. היא אומרת לי, אז מה, לא עשית כלום? לא היה לך אנרגיה? אמרתי לה, בדיוק הפוך. כאילו, אני ממש הרגשתי כמו רצתי ועשיתי דברים, והרגשתי להפך, שיש לי מלא אנרגיות שאני צריכה לעשות איתה משהו, כאילו... לא ידעתי איך, אפילו לפעמים זה ללמוד להתמודד עם זה שיש לך כל כך הרבה אנרגיות, כי אנחנו רגילים תכלס לעבוד עם מעט מאוד אנרגיות, אבל אנחנו לא יודעים את זה, כי זה הרגיל. ופתאום אתה מקבל בוסט של אנרגיה כזה, אני הרגשתי כמו פורסט גם כזה, שיכול להמשיך לרוץ ולרוץ. כאילו, היו תקופות, כל מיני תקופות. אז כאילו, אני חושבת שהדרך הזו, גם עם מזון וגם בפרנה, זה כאילו מצריך אותך לאמת. כל מיני אמיתות, לאמת אמיתות, שאמרו לנו, צריך 3 ארוחות ביום, ארוחת בוקר זה נורא חשוב. וכל מיני דברים, ובכלל, והדבר הגדול זה שמזון נותן לנו אנרגיה. ובעצם כשאתה בתהליך הזה, אתה מבין שהמזון לוקח ממך המון אנרגיה בעצם. זה מה
נכון.
שאני.
יש פה המון אקסיומות, ומה שאני רוצה לעשות בקבוצה זה להתחיל לפרום את האקסיומות האלה. כי נגיד יש אנשים שזה גרוע להם לאכול בבוקר, ואני למשל יכולה לאכול את הארוחה העיקרית שלי בבוקר, אבל תבקשי ממני לאכול אחרי הצהריים או בצהריים זה פחות טוב לי. אני נגיד יכולה לאכול ממש, אם נגיד הייתי עכשיו אוכלת רגיל, אני יכולה לאכול את האורז והעוף והתפוחי, אני יכולה בבוקר. זה הזמן שהבטן שלי, כאילו, יש לה הכי הרבה אנרגיה לעבוד עם זה. אחר כך זה קשה לה, ובערב זה ממש עושה לי לא טוב. אז גם עכשיו שאני בתקופה פרנית ואני אוכלת מעט, אני משתדלת לא לאכול אחרי 2, כי אני מזהה שאז כבר ממש זה לא עובד. עכשיו, אז זה נכון שזה, יש פה המון אקסיומות, כי בעצם 60% או 70%, קראתי על זה, זה מאמר, 70% מהאנרגיה שהאוכל נותן הולכת לעיכול של האוכל. יחד עם זאת, אני כן אומר שאני נגיד לא הצלחתי חודשים להיות דינמית, וכאילו היה איזה שלב שאיבדתי אנרגיה ואיבדתי יותר מדי משקל ונחלשתי, ואז הבנתי שאני עוד לא מנהלת את זה נכון, כי אני חושבת שכשאתה עושה את זה נכון אתה לא אמור להמשיך לאבד משקל, כי מה יישאר ממך?
כן, זה אמור להתאזן מתישהו. כן.
וגם אני רוצה להגיד שנשים שעוד מקבלות וסת ואני עוד מקבלת וסת, אז זה גם משפיע, זה גם מלחיץ אותי. אני כל חודש מקבלת וסת ואני כבר 3-4 חודשים כמעט לא, מאיפה? זאת אומרת, אז אני חושבת שזה באמת, וגם אני אומר עוד משהו, שלי אחד הדברים הכי קשים זה הכמות האנרגיה הזאת, כי אני אוהבת לישון. אני אוהבת לישון הרבה. אני אוהבת את ה... אני מחכה לכבדות הזאת, ואז כשאני נכנסת למיטה ב-11 וב-3 אני כבר כולי ככה, ואני... זה גם קשה להחזיק לאורך יום כאילו את כל האנרגיה הזאת. ואני חושבת שאחד הדברים שאנשים לא מבינים, והם פונים כל הזמן לאוכל, זה לא כי הם רעבים, זה כי יש להם המון אנרגיה, והם לא יודעים מה לעשות איתה. הם לא יודעים מה לעשות איתה, אז הם הולכים לאכול.
כן.
ואז אפילו אם הם לא אוכלים הם מתחילים להרגיש חרדה, כי מה האנרגיה כשאתה לא יודע מה לעשות איתה עושה? היא מתחילה לערער ולטלטל, אז מה אתה עושה? אתה חוזר לבסיס, אתה הולך לאכול, ואז אתה נפטר מהאנרגיה הזאת. אחד הדברים שאני הכי מנסה ללמד כבר כמה שנים, זה לא לאזן יש עם אין. אוקיי, עכשיו אני רעב, אני אמלא את הבטן. זה לבסס יש עם יש. יש לי אנרגיה, אני לא אפרק אותה, אני לא אעשה עכשיו אורגזמה, ואני לא עכשיו אפרק אותה על אוכל ולא על איזה דרמה רגשית או ריצה. אני אראה למה אני מחברת אותה. אז כאילו, ואז זה עוד יותר, זה אנרגיה על עוד יותר אנרגיה, כי זה אפילו, כשיש לי את האנרגיות האלה, אני אפילו לא אפרק אותן על יצירה, אני לא אלך לתפור ואני לא אלך לעשות מלאכות. אני כאילו אנסה ממש למנף אותן, כדי באופן כללי לבסס את היכולת כיול של הגוף שלי למידה גדולה יותר של אנרגיה. וזה לא נוח נפשית, זה ממש קשה, אתה כאילו... אז עכשיו, שוב,
כן.
אני, את התחלת בזה שאת עושה ניסויים על בני אדם, זה גם משהו שאמרתי על עצמי המון שנים.
כן.
אני כאילו בעצם חוקרת, ואני חוקרת כל מיני טכנולוגיות, ואני חוקרת אותם על עצמי, ואז אני מרגישה, אני גם גדלתי באקדמיה, יש לי דוקטורט, כאילו אני חוקרת על עצמי את הדברים, ואז
כן.
אני חולקת את מה שנראה לי שעובד, את מה שמתאים, את מה שיכול להעצים. אז אני, יש לי גם את החלימה והחלומות לאלה שמאוד עוזרים לי, ונותנים לי עוד מידע ומכווינים אותי, אבל לכל אחד יש דרך להגיע לידע הזה. פשוט, אני גם חושבת שאנשים ממש פוחדים להגיד, וואלה, אני עכשיו מרגישה שאני צריכה את הקקאו, או אני מרגישה שאני צריכה את החיטה, אבל אני לא צריכה את זה ואת זה ואת זה. ומבחינתי, להגיד אני מפסיקה לאכול סלט ואוכלת פסטה זה גם שינוי, וזה לא שינוי לרעה, כי יכול להיות שמישהי צריכה לחבר את הבסיס שלה ופחות צריכה. הרבה פעמים יצא לי לעבוד עם טבעונים וקלטתי שהם לא אוכלים מספיק אוכל חם, והנפש שלהם לא מטופחת והיא לא מאוזנת, וכל הסלטים והאוכל הקר הזה והרו פוד ש... שוב, יכול מאוד להתאים לאנשים מסוימים וממש ממש להפיל אנרגטית אנשים אחרים, כי יש אנשים שהם נוטים לחום והם צריכים לאזן את זה עם קור, ויש אנשים שהם נוטים לקור והם צריכים לאזן את זה עם חום. אבל להביא בן אדם
זה
שהוא
מתחבר גם
יעמוד...
לעניין הזה, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל העניין הזה של החקירה היא חקירה אישית. בהתחלה לפחות, זאת אומרת, כל אחד, כמו שאת אומרת, יש כל מיני כאלה, זה בריא, זה לא בריא, זה, כמו שאת אומרת, raw food זה טוב או רע, כל מיני הנחות כאלה, שכאילו כולם זה אותו דבר, וקצת נגענו בזה קודם, אבל זה באמת משהו שהוא ככה, באמת, כל אחד צריך להרגיש מה עושה לי טוב, כי אם אני אוכל משהו ואני ממש מרגיש רע, אז אוקיי, אז אולי זה טוב למישהו, אבל אוקיי, למה אני אחכה? שאני אגמר? כאילו, זאת אומרת, גם להיות באיזה...
אני
ההקשבה,
ראיתי
בעצם פה נכנסת אולי ההקשבה.
איזשהו סרטון שזעזע אותי. הוא רץ בפייסבוק או ביוטיוב, לא יודעת, לא זוכרת איפה, של תגובות של ילדים לברוקולי, שההורים מכריחים אותם לאכול ברוקולי והם ממש מקיאים, הם לא יכולים להכיל את זה,
אוי
ממש
אוי אוי.
מקיאים את זה, הם צריכים לבלוע את זה, וזה כאילו מצחיק, אבל כאילו מלא ילדים
לא,
שאוכלים
לא,
להם
ברור.
ברוקולי, הם לא רוצים את הדבר הזה. ואני חושבת שמגיל מאוד צעיר, איבדנו את המקום הכי בסיסי של ריבונות על מה אני אוכל, מתי אני אוכל, כמה אני אוכל. ברגע שאתה מכניס ילד למעון, הוא לא יכול לאכול. כאילו אנחנו מנסים למשטר את זה, כי צריך לעבוד איכשהו כחברה, אפילו כמשפחה. אתה לא יכול כל שנייה להגיש אוכל למי שרעב, אבל יש איזה משהו נורא נורא בסיסי בלאכול מתי שנכון לי לאכול, כמה שנכון לי לאכול, ואת מה שנכון לי לאכול. שהוא שומר על איזושהי... עכשיו אפשר להגיד, אוקיי, הילדים נמשכים לסוכר, הם נמשכים לזה, וזה גם נכון, והורה גם צריך לשים גבולות, אבל יש איזה משהו נורא נורא בסיסי, שאתה יושב מול הצלחת במעון, בשעות שאתה לא רעב, עם אוכל שאתה לא רוצה לאכול, או גם בבית, לא רק במעון,
כן.
ומכריחים אותך, ואתה מאבד את הסמכות והריבונות הבסיסית של לזהות, ואתה רואה לפעמים ילדים... ממש מתקשים לבלוע משהו ו... ומכריחים אותם כדי שהם יקבלו את הקינוח או כועסים עליהם אם הם לא מסיימים את האוכל ואז נגיד ילד שאולי צריך כמות הרבה יותר קטנה מכריחים אותו לאכול הרבה והוא מאבד את החיבור עם הגוף שלו ואני חושבת שהם וגם אנחנו מאבדים כי אמרו לנו תלך לרופא, תלך לתזונאי, תלך לדיאטני, תלך ל... איך זה
מתחיל
נקרא?
מטיפת
נטורופא
חלב, כשאת יש לך תינוק, תינוקת במקרה שלי, והם יגידו לך אם זה בסדר או לא בסדר, ולא מה שאת מרגישה, יודעת, וזה, אם היא לא עומדת ב... איך קוראים לזה? בעמודות שלהם, ב... אני חס וחלילה לא רוצה לבקר
וזה
אף אחד,
נכון,
זה משהו
תראי,
שגורם לנו לחשוב שמישהו אחר יודע יותר טוב מאיתנו, או מהילד
נכון, או
שלנו.
מהילד
זאת
שלנו,
אומרת, שמעתי על אמהות שמעירות את התינוק כי אמרו שהוא צריך לאכול כל 3 שעות. זאת אומרת, הוא רוצה לישון
תראי,
כרגע.
זה מה שהחברה עושה,
כן.
ופה לא ממקום של ביקורת, יש אנשים
כן.
שלא יודעים לגדל תינוק, הם לא יודעים לזהות אם הוא רעב, הם לא יודעים, יש אנשים שהם לא מספיק מחוברים לעצמם או לביטחון העצמי שלהם, הם צריכים שמישהו יגיד להם, ואז איזה מזל שיש טיפת חלב שיכולה לבדוק
כן.
שהתינוק לא מוזנח, ושכאילו מתפעלים את זה יותר נכון, ופשוט אני חושבת שלא מלמדים אותנו, גם לא בטיפת חלב, להיות קשובים לילד. אלא למדד או כאילו כי אני חושבת שאין אמון שאדם יכול או מסוגל ולבן אדם אין את האמון בעצמו. ופעם נגיד היו אומרים שצריך להניק רק 3 חודשים ואחר כך לעבור לפורמולות וגם היום כזה מהר להוסיף תוספים ואני בחרתי להניק הנקה מלאה 9 חודשים ורק בגיל 1.5 כאילו משהו באיזון השתנה וכאילו הוספתי לה מעט מאוד דברים עכשיו, וזה מלחיץ, כאילו מי שאין לו ביטחון או לא מחובר, וגם כשיש לך ביטחון וגם כשאתה מחובר, אתה צריך לשאת בתוצאות, אתה כאילו נושא באחריות, ואז אתה מעדיף ללכת לרופא, אבל הוא לא יודע. הוא יודע את השיטה, הוא יכול לבדוק דברים, אבל צריך להבין שברגע שאתה נכנס לקבוצה כמו שלנו, אתה צריך את האומץ לקבל החלטה. וההחלטה שתקבל לנסות את זה או לנסות את זה יכולות להיות לה השלכות רצויות והשלכות לא רצויות. ואז אתה צריך לזהות, אוקיי, ההשלכה לא רצויה, אתה לא מכה את עצמך, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני אנסה משהו אחר. אנשים רוצים את הדרך הכי קצרה והכי מהירה, ויש עליה מחיר מאוד כבד, והיא בעצם גם לא קצרה ולא מהירה. היא רק נדמית כקצרה ומהירה. ואני אגיד עוד משהו על
כן.
הקבוצות האלה שדיברת עליהן, של ה10 ימים, שאני
אגב,
לא רוצה...
אני רק אהיה כמו... אני רק אגיד שאני אחת מבוגרות, זאת אומרת, אני הדרך עם הפרנה, לא עם המזון. עם המזון התחלתי הרבה לפני, תהליכים כל מיני, אבל אני אחת מבוגרות קורס כזה, אז כאילו רק לשים את זה פה, זאת אומרת, אמרתי את זה גם מניסיון אישי. שכמובן גם בקורס הזה היו הרבה דברים טובים, זה פשוט החדות שבעניין היא קצת, היא לא עובדת לרוב האנשים.
כן, אני חושבת שההבטחה מטעה, של כאילו אתה בא ואתה לומד את זה ואז יש לך את זה ואנחנו נלווה אותך, היא מטעה, כי התהליך הוא מאוד ארוך, ואתה פוגש גם מלא חלקים בתוכך שלא פגשת ואתה לא לקחת אותם בחשבון. אני לא חושבת שהם לוקחים בחשבון את העומק הנפשי והעוצמה שצריך לבנות שם. אבל אני כן חושבת שמה שהדברים האלה נותנים לאנשים זה רגע מודעות בזק. לזה שזה אפשרי, לזה שהדבר הזה קיים, כי הם גם משווקים מאוד חזק. ואז רק להניח את זה כעוד משהו שקיים בשיח של המודעות, ולתת לבן אדם את החוויה של כן, וואלה, לא אכלתי 10 ימים וחוויתי משהו אחר. יש לזה אפקט, אבל זה לא אומר שזה בר קיימה. ואני גם בשלב מסוים בפרנה, כשגרתי בירושלים, אז עשיתי צומות, לא של 10 ימים, של 3 ימים, וכאילו, גיליתי המון דברים, אבל זה גם היה קשה לגוף שלי. ועם השנים למדתי כל פעם מצד אחד לשים גבולות מאוד ברורים, ומצד שני לעבוד בהרבה רכות ובהרבה מודעות ולתמוך את עצמי בתוך הדבר הזה. אז ב3-4 חודשים שהייתי כזה ממש, אז תמכתי את עצמי גם בהומאופתיה וגם בטיפולים אנרגטיים. כי אתה פוגש, אתה פוגש. ועכשיו נגיד שאני מגיעה לשלב הזה עוד פעם, שהוא לא ההוא, הוא כבר ניהול אחר של עצמי בתוכו. גם אני מרגישה שיש לי יותר בגרות, גם יותר יכולת להכיל את האור, להכיל כמות גדולה יותר של אור. אני מצליחה לנהל את זה בתוך עצמי, בלי שזה יפרק אותי, בלי שזה ילך לי לאיבוד. וגם באמת פחות פחד ופחות רעב. אז פחות אני מתמודדת עם ה... הקושי הזה של השינוי הרגל, זה כאילו שכבות על שכבות, ואני כן מאמינה שהגישה שלי היא כזאת של כיתה משולבת. אני קהילה שיש בה מחוננים ויש בה אוטיסטים ויש בה כאלה שלוקח להם מלא זמן לקלוט, ויש את המתנגדים ויש את הברדקיסטים ויש את התלמידה הטובה שרושמת, כאילו אני כיתה משולבת, אבל כולם צריכים לזוז ביחד, אני לא משאירה מאחור אף אחד. אז אם חלק בתוכי לא הצליח לממש את זה, אז הוא צריך עכשיו ללמוד ואני אתעכב איתו אם אני צריכה שנה, שנתיים, עד שהוא יעשה את ההשלמה שהוא צריך, וזה לא תהליך ליניארי. הייתי טבעונית וחזרתי לאכול מהחי, ואז עזבתי את החי והלכתי לפרנה, ואז חזרתי מהפרנה לטבעונות, אבל הורדתי את זה, ואז הוחזרתי את זה. זה כמו פאזל כזה שלפעמים אתה מוריד משהו, הוא עוזר לך לשחרר מקום מסוים, ואז אתה חוזר אליו ואתה מוריד משהו אחר ואז אתה מבטל אותו וזה כבר לא קשה. זה כאילו, זה מסע, ואני חושבת שסבלנות זאת מילת מפתח, סבלנות לעצמנו. ממש סבלנות. כי גם אם אתם רוצים להוריד משקל, שזה לדעתי דבר נכון, להיות בכבדות משקל זה לא נעים, זה כבד, זה מכביד, למי שזה קשה לו, כן? זה גם פחות, זה קשה לגוף. אז גם אם אנחנו רוצים להוריד משקל, וגם אם אנחנו רוצים רגע פשוט לאוורר משהו במודעות שלנו, בתודעה שלנו, גם אם אנחנו רוצים ללכת לפרנה, גם אם אנחנו רוצים ללכת לטבעונות, גם אם אנחנו רוצים פשוט רגע לפגוש את עצמנו, ולעשות שינוי דרך התזונה, ולראות מה זה מפגיש אותי, ולשנות הרגלים, כי כשאתה מצליח לשנות הרגלים בתזונה, אז פתאום לשנות הרגלים אחרים, זה גם יותר קל, ופתאום זה משנה דברים במערכת יחסים שלי, ובתקשורת שלי עם אנשים, ובצורך המיני שלי, וזה משנה המון.
זה מעניין, כי ענית לי על השאלה לפני ששאלתי אותה. שזה באמת, למה שמישהו בכלל ירצה זאת אומרת, יש אנשים שהם אומרים, בעצם למה אני צריך לעשות את זה? ועכשיו שדיברת, רציתי לשאול, אולי את יכולה לתת, כאילו דיברת על זה שאפשר דרך התזונה לעשות שינוי במקום אחר לגמרי. את יכולה אולי לתת איזה דוגמה לזה, או משהו ככה שיותר... כי בעצם היתרון של תזונה שאפשר לעשות שינוי יחסית מהיר, ובדברים אחרים זה קצת... ואז לראות אולי השפעה במקומות אחרים, כמו יחסים אישיים, או... זאת אומרת,
אז יש
אני
לזה
יודעת,
מחשב.
נגיד, אם אנחנו הולכים על העניין של התודעה ועל השינוי, איך החומרים האלה משנים את התודעה, נגיד, אני הבחנתי על עצמי שסוכר גורם לי להיות נידי וביקורתית ממש. זאת אומרת, אני הרבה יותר נידי והרבה יותר ביקורתית, שזה שילוב די קשה במערכות יחסים אישיות, אינטימיות. וברגע שאני מוציאה את הסוכר, זה כאילו, זה קצת כזה שינוי אישיותי לתקופות האלה. זאת אומרת, פתאום אני הרבה יותר רכה, הרבה יותר מקבלת, הרבה פחות בלחץ מכל מיני סיטואציות. זו
סוכר
חקירה
זה אישיו
מעניינת.
גדול, חקירה מאוד מעניינת, וסוכר זה באמת מין שדה
כן,
מטורף
סוכר זה,
ברמת
כן.
ההשפעה שלו. אבל אני חושבת שפשוט לפעמים אתה עושה שינוי בתזונה ואתה אפילו לא מזהה את הקשר לזה שפתאום איזה מידת אלימות ירדה מהחיים שלך. נגיד, מזון מהחי בעיניי זה מאוד מאוד מרגיע, אבל זה משמר מידה קבועה של אלימות בתוך החיים שלנו. אין מה לעשות, יש בזה, קודם כל מזון מהחי היום זה חיות שחיות בתנאים מאוד מאוד קשים, ולא רק אלימות, גם חרדה. אז כאילו מצד אחד הוא הכי מרגיע, הוא הכי מרגיע חרדות, ואתה ישר מרגיש כזה מוכל ויש לך את התדרים והאינסטינקטים. ומצד שני אני לא רוצה לפעול מהאינסטינקטים האלה. אני לא רוצה, ואז המזון מהחי יכול לעורר הרבה תגובתיות, אבל הוא גם הכי מרגיע. ואני זוכרת נגיד שהייתי במערכת יחסים ממש 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 מורכבת עד אלימה, והדבר היחיד שהצליח להחזיק אותי, לעזור לי להחזיק מעמד, היה מזון מהחי, ועוד אפילו מזון שלא הייתי אוכלת קודם. כאילו זה היה אחרי הטבעונות שלי, כאילו התחלתי לאכול את המזון מהחי כדי פשוט להצליח להיות במערכת יחסים הזאת, כי הרגשתי שאני צריכה להיות שם. ואז זה הציף עוד חומרים מודחקים מתוכי, ואז עשיתי איזשהו תהליך גם דרך המערכת יחסים, אבל יצאתי מהמערכת יחסים הזאת ונפרדתי מהמזון מהחי, כי לא הייתי צריכה את המזון הזה שם. אבל גם לקחת אותו ולצרוך אותו, ממש ראיתי איזה חלקים בתוכי הוא מפעיל, אז זה גם היה מנקה. אחרי נגיד תקופה של טבעונות חזרתי אליו, פתאום ראיתי את היצרים שלי, את המקומות של החוסר ביטחון, את המקומות שאני מנסה לשלוט במשהו. ממש ראיתי קשר ישיר בין זה לזה. עכשיו, שוב, כרגע זו דוגמה קצת פשטנית, אבל אפילו אני יכולה לומר שכשקלטתי שאני מסתבכת באיזה משהו משפחתי, ידעתי שאם אני אפסיק לאכול תשועית, שזה הקטנייה האחרונה שעוד אני אוכלת, זה כאילו יעצור. שהקטנייה הזאת מפעילה משהו בבטן כדי לסחוט ממנה משהו. ושזה דווקא, אני יודעת לבשל אותה בצורה שהיא נעימה לי יחסית וככה, אבל שיש משהו, וממש הפסקתי, ובזה זה נגמר, כאילו אי אפשר היה להפעיל את הבטן, את החיידקים האלה, או אפילו את הקיבוצים שהסוג מזון הספציפי הזה מפעיל, או נגיד חומוס וטחינה, שזה שני מזונות שגם הרבה טבעונים חיים עליהם מאוד, כי הם ממש משפיעים, הם מאוד ממכרים. זה נגיד מזונות שיותר קשה להיגמל מהם, כי הם ממש מפעילים איזשהו מנגנון. והם מספקים משהו. ואז אתה מתחיל לבדוק את מה המזון הזה מספק. הוא מספק את היצר, הוא מספק את הנפש, הוא מספק את הגוף, הוא מגיע עם תודעה מאוד חזקה שמשפיעה על המחשבות שלי, או שהוא יחסית ניטרלית. נגיד הקוסמת היא מאוד ניטרלית, נורא נורא בסיסית, היא כזאת שטוחה כזה, היא לא משתלטת מדי, אבל היא גם לא מאוד מספקת. אתה כזה אומר, קוסמת ליד מלא דברים
כן.
אחרים, זה כזה... יחד עם זאת, גם כשאתה לאט לאט מוריד דברים, גם החוש טעם שלך משתנה, והתחושת מלאות
לגמרי.
מדברים שפעם לא היו ממלאים אותך או מספקים אותך, משתנה.
הרבה דברים משתנים.
המון.
אני מרגישה שיכולנו לדבר עוד הרבה. זה נושא מרתק בעיניי, והוא באמת, יש לו המון השפעה, ואנחנו לא תמיד מודעים לכמה השפעה יש לו, מרגיש לי. ורציתי גם שנדבר קצת על הקבוצה עצמה, שבעצם נפתחת אחרי הפסח.
המפגש הראשון הוא אנחנו מתחילים ב-27 לאפריל, וכרגע זה קבוצת פיילוט לחצי שנה, שבעצם מה שזה אומר זה שצריך ללמוד את הקורס המוקלט שנתתי שנה שעברה על מזון, תזונה, מודעות ופרנה, שזה 5 מפגשים, זה משהו כמו 6-7 שעות מוקלטות, ששם יש את הבסיס, הרבה גם דיברנו פה, אבל שם זה יותר מובנה ויותר
כן.
מסודר. ואז זה כאילו בסיס, כי אני מרגישה שמי שלא שומע את הקורס הזה, הוא לא יכול להיכנס לתזונה, זה, לקבוצה, כי זה, אין את השפה המשותפת, אין את ה... ואז בעצם הקבוצה הזאת היא מבוססת על זה שניפגש פעם בחודש, בימי ראשון, בין 8 ל-9. מפגש של בין שעה לשעה וחצי, תלוי בדינמיקה של הקבוצה. אז יש 6 מפגשים כאלה, מתחיל באפריל, נגמר לדעתי באוקטובר, של מפגשי זום, שבהם אני גם מדברת על איזשהו נושא בתזונה, וגם אנחנו מאבדים בעין חוויות וקשיים שעולים, כי אני בטוחה שכל קושי שמישהו יביא לנו לימוד שהרבה אנשים מתמודדים איתו. אז זה מין שילוב של גם אני אביא איזה זווית, אבל גם הרבה, כאילו ממש להתמודד עם הסוגיות שאנשים מביאים, כי זה הקבוצה. קבוצה באה, אוקיי, אני רוצה לעשות שינוי בתזונה, אבל איך אני מתמודד עם השינוי הזה? איך אני מתמודד עם הקשיים אל מול השינוי הזה, גם אם זה השינוי הכי קטן, וגם איך לעשות שינוי שהוא באמת עדין ובר קיימא, ולהתחיל לפרום את הפקעת הזאת מהקצוות, לא מהאמצע ולא בדוחים כאלה. אז כאילו, לראות איך לעזור לאנשים להתחיל לחקור את זה. ולמה לעשות את זה? כי זה משפר את ההרגשה. להחזיר לעצמי ריבונות, שלא אני נגררת אחרי המזון ואני לא שבויה של המזון, שיש לי את ה-say להגיד, רגע, אני לא רוצה לאכול את זה יותר ואני יכולה לעמוד בזה, או אני רוצה לאכול פחות ואני יכולה לעמוד בזה. זו תחושה מאוד מעצימה להגיד, אני לוקחת על עצמי משהו בתזונה ואני מסוגלת לעשות את זה, למרות שזה ממש, זה יותר קשה לעשות את זה מאשר להחליף שלטון, אבל אנשים מעדיפים לנסות להפיל את השלטון. זה אותו שלטון, זה כאילו, אבל
כן.
כשאתה מצליח לעשות את זה בתוך עצמך, אז הקבוצה
אז
בעצם
בעצם
תיפגש
למי?
אחת לחודש,
אוקיי,
רגע שנייה, ופעם בשבוע אני אתן הדרכה כתובה בוואטסאפ, אני אכתוב, כזה השבוע בואו ננסה להתמקד בכך וכך, ולעשות יומן, ולכתוב לעצמי כך וכך, או כל שבוע אני אתן משהו כתוב, שעוזר בהדרכה, וגם תהיה קבוצת וואטסאפ פתוחה שבה אנשים יוכלו לשתף בחוויות שלהם, בקשיים שלהם, אנשים יוכלו לתמוך אחד בשני. אני לא אענה על כל דבר בקבוצת וואטסאפ הפתוחה, אנחנו נאסוף סוגיות מרכזיות ונביא אותם למפגשי זום. אז כאילו זה הקבוצה, היא עובדת חצי שנה בהתכוונות להמשיך אותה. וגם אנחנו נקליט את המפגשים של ימי ראשון, כדי שאם מישהו לא יכול להיות במפגש לייב, הוא יישאר מוקלט עד המפגש הבא. אז
ובעינייך בעצם זה יכול להתאים לכל בן אדם?
זה יכול להתאים לבן אדם שיש
או
לו
למי זה
סבלנות, רגע.
כן.
אני חושבת שזה יכול להתאים לאנשים ש... כאילו נגיד פנתה מישהי עם הפרעות אכילה, אם זה יתאים לי, או מישהי בולמית, או מישהי שהיא אובססיבית והיא פוחדת שזה יעשה אותה עוד יותר אובססיבית. אז קודם כל בן אדם צריך להרגיש קריאה, שזה מעניין אותו להתעסק עכשיו דרך השדה הזה, כי זה לא רק להתעסק בתזונה, זה להתעסק במודעות, זה להתעסק בלנהל את האנרגיה שלי, זה להתעסק בלהחזיר ריבונות, בסמכות פנימית, בלהעיז בלנסות משהו, בלהעיז בלעשות טעות, בלהעיז בלהיכשל. אבל זה מתאים, אני חושבת, גם לאנשים שכן רוצים לארגן רגע מחדש, גם לאנשים שרוצים לעשות דיאטה ורוצים לרדת במשקל, אבל בוא נראה איך ניגשים לזה, ואיך עושים את זה ממקום, מאיפה אני אוכלת, ולמה אני אוכלת, ואם אין לי דרך לתמוך בעצמי רגשית, יהיה לי מאוד קשה להוריד כמות של אוכל. איזה מזון יכול להחליף תמיכה רגשית בצורה יותר מדויקת. זאת אומרת, אז זה יכול להתאים גם לאנשים שרוצים לעשות דיאטה, גם לאנשים שרוצים לעשות שינוי, גם לאנשים שרוצים לעשות טפרנה, אבל בדרך אחרת, בקצב אחר, בסבלנות. אני כן רוצה להביא באופן קבוע את הזהות הפרנית לתוך הקבוצה גם, אבל היא ממש לא רק למי שרוצה לעשות את הפרנה, היא ממש גם בשינויים עדינים יותר, גם למישהו שפשוט קשה לו עם אוכל, או מעניין אותו לפגוש את עצמו דרך זה.
כן, זה נשמע לי כמו משהו שאם היה לי אותו כשאני התחלתי את התהליך הזה, זה היה מאוד, זה ממש משהו שהרגשתי שצריך אותו, וגם היום, זה לא שאני מעל זה או משהו, גם היום אני אהיה שם, בכל מקרה. אז אנחנו ככה, נראה לי לקראת סיום. אמרתי לך מראש שאני יכולה עכשיו 7 שעות לשאול אותך שאלות ולדבר בנושא הזה, אבל אנחנו לא נכביד על האנשים עד כדי כך. את רוצה להגיד משהו לסיום?
אני רוצה לומר שבין אם תצטרפו לקבוצה או לא, או לקורס, אני ממש רוצה להזמין את כל מי שיקשיב לפודקאסט הזה לחשוב על משהו אפילו הכי קטן שהוא יכול לשחק עם התזונה שלו. אפילו ללכת לחנות תבלינים ולקנות תבלין שעוד לא השתמשתם בו. לא בקטע של להוריד, בקטע של להזיז שם משהו. כי זה מרענן, זה מכניס השראה. זה משפיע, זה... ולא לא ללכת דרך הכובד ראש ודרך מטרות ויעדים מאוד גדולים, אלא ממש דרך אינטימיות. והרבה פעמים, דרך אגב, כשאנשים היו מגיעים אליי בלי השראה וכזה הרבה שנים לא מצליחים לפרוץ משהו ולהזיז משהו, הייתי מציעה להם מתכונים. לא להוריד מזון, הייתי ממש מציעה להם, לכו לחנות הזאת, תקנו את המוצרים האלה, לכו תרכיבו לכם איזה מנה חדשה של אוכל, לכו
להכניס
תטעמו
משחקיות.
אוכל חדש. כן, וגם פשוט לגוון ולהזיז משהו בהרגל, כי זה דרך מאוד מוחשית להזיז משהו. אז זה ממש לא ממקום של דווקא להוריד, זה ממקום של רגע, אנחנו רוצים לראות שינוי בעולם. אנחנו לא רוצים תחליפים. אנחנו לא רוצים שמנהיג רודן אחד יחליף מנהיג רודן אחר, אנחנו רוצים משהו אחר. אז בואו נלך לחפש את ההזנה שלנו במקום אחר, ואז אנחנו נאכל כשאנחנו צריכים, כשרעב לנו, כשהגוף צריך תמיכה, אבל לא כי ככה אנחנו רגילים. וגם אני רוצה להגיד לך תודה שיזמת את השיחה הזאת, זה ממש עזר לי לתווך קצת את הגישה, ואני מקווה שגם פשוט כפודקאסט בפני עצמו, היא תפתח לאנשים. אני מרגישה שהבאת את זה בכזאת נעימות, והצלחת להוציא ממני הרבה. אז תודה רבה.
אני שמחה, ואני באמת חושבת שהעניין זה באמת להתחיל כמו לרווח משהו, לפתוח איזה... להתחיל לפתוח, זה לא משנה בכלל לאיזה כיוון אפילו, קצת... להתחיל רווחים כאלה, ואין לדעת לאן זה מגיע.
כן.
אז תודה שזרמת איתי, ו... טוב, אולי עוד ניפגש
תודה
שוב
לך.
לשיחות נוספות בנושא, מי יודע.
נכון.
תודה.
וגם תודה לכל מי שהקשיבו, ואתם ממש מוזמנים לשתף את הלימוד הזה הלאה. וגם אני אגיד שכל המידע על הקבוצה ובכלל על הפעילות ועל הקורס, וגם נתתי הרצאות על המסע הפרני שלי בשלב הקודם, ועל איך לעבוד עם תזונה, נתתי איזה סמינר. הכל נמצא באתר שלנו, שזה zess.co.il, של בית הספר ללימודים אזוטריים. וגם רק אם תכתבו בית הספר ללימודים אזוטריים או זוהר שלום, תגיעו לאתר ותוכלו ככה לקבל גם עוד הרבה הרבה תכנים והמון המון נושאים שמדברים על הריבונות הזאת ועל ההתחדשות הזאת. אז תודה רבה ותודה לך יעל, ושיהיה המשך זמן טוב.